אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
להתחיל מבראשית, אומקה דליבה, בוקר טוב, אחרי החגים התחדש הכל, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, אומקה דליבה. בשביל לקום בבוקר ולהתחיל מבראשית, כמובן לקום בבוקר עם שיר חדש בלב, אישה צריכה כוח, הרבה כוח. כמה כוח צריכה אישה שמקבלת בשורה כשהיא בתחילת הריון שכל כך קיוותה לו שבעלה נהרג? כמה כוח צריכה אישה ללדת את הבן של שניהם לבד? כמה כוח צריכה אישה לקום מבראשית ולבקש עוצמה חדשה כל פעם, כל פעם להתחתן שוב ולבנות משפחה גדולה ושמחה? כמה כוח צריכה אותה אישה שמאבדת בלי הודעה מוקדמת את הכרתה בלילה אחד? לא השם, אתה לא לוקח לנו אותה, ונכנסת לתרדמת של 16 יום, משתקמת בבית לוינשטיין, מה העיר אותה? בתוך ים השיבולים שמסביב, לא, אני לא סתם מזכירה כאן את קיבוץ גבע, איך בורא עולם בחר להחזיר אותה שוב לכאן? עם שיר. שירים שהבן ההוא שנולד לה מהאבא שלא ראה מעולם שר לה, שירים שהנשמה יודעת לזהות, ילד עם גיטרה ששר לה יחד עם כל המשפחה ליד מיטתה במחלקת טיפול נמרץ לבבים. היא יושבת כאן היום איתנו באולפן, פעילה, מחייכת, מלאת שמחת חיים, של עשייה מבורכת, של התחלות חדשות ושירים. לביאה פז, כשמה כן היא, לביאה. בוקר טוב, לביאה פז.
בוקר טוב מאוד.
נתחיל מההתחלה? כי את יודעת, ימים של התחלה אליהם.
השאלה אצלי זו שאלה תמיד, איפה ההתחלה? כי זה סיפור, הסיפורים ארוכים ארוכים ארוכים. אז בואי תכווני אותי למה זה ההתחלה.
אני יושבת ומסתכלת על אישה, שכל פעם אתה צריכה לאסוף את עצמה מחדש, ולהתחיל מבראשית, את הכוח הנכון לניסיון שהגיע כעת.
זה מאוד נכון, וחשבתי על זה כשראיתי את ההזמנה, ואמרתי, וואו, מדברים על בראשית, אבל זה אני בדיוק חושבת. כמה פעמים באמת הייתי צריכה בחיים שלי לקום מההתחלה, ועוד פעם. וזה יותר ממה שאפילו חושבים, כי אם אני מנסה לחשוב על דברים הדרמטיים, הרי כל אחד מאיתנו בסופו של דבר, אם אני מאמינה בזה, אז אני מנסה שכל אחד יש לו התמודדויות, והוא צריך לקום. יש התמודדויות וצריך לקום, זה לא אני הגדולה והגיבורה. כל אחד ואחד יש התמודדויות, אבל אני מדברת על הדברים הדרמטיים יותר. בדברים הדרמטיים יותר אני הולכת חזרה, אני חושבת, לאסון הראשון שקרה לי, זה באמת כשבעלי הראשון נהרג במלחמת שלום הגליל. הייתי בתחילת הריון,
זה היה בשישי ליוני.
אני חושב שבעשירי ליוני.
בעשירי ליוני, נכון. תשמ"ב, 1982.
הוא נהרג, אנחנו מדברים בשפת י"ט סיוון, בתאריכים עבריים, אז הוא נהרג בי"ט סיוון.
כשלא היה ברור כמה ימים אם הוא נהרג או לא.
נכון.
זאת אומרת, היה מתח שם כרעיה צעירה.
ההלוויה הייתה בראש חודש תמוז, שזה אומר מי יותר ציוון בעצם עד שנאמר לי, עד שהתקדמו עם הסיפור, עד שהחליטו להודיע וכו' וכו' וכו'.
בת כמה היית אז?
26.
וואו.
פחות או יותר 26, כן.
26. בהיריון בשלבים ממש ראשונים.
ממש ממש התחלה, ופתאום כל עם ישראל שומע על זה. ממש בהתחלה. מה שכן, קצת אני מוסיפה ככה תמיד את הסיפור על חג השבועות הזה, שבחג השבועות כבר ידענו שאני בתחילת הריון, עמדנו לעזוב את מבשרת, גרנו בכולל במבשרת, ועמדנו לעזוב לקריית שמונה, ובשבועות, באותו חג שבועות שאני ממש זוכרת אותו, אז אני זוכרת שידענו שאני בתחילת הריון, ואז אני אומרת לאבי בעלי, יש שיעור על רבי עקיבא, אני הולכת לשמוע את השיעור של שיעור לנשים, אני הולכת לשמוע את השיעור על רבי עקיבא, כי הבן שיוולד לנו, בעוד 8.5 חודשים, אז אולי נקרא לו עקיבא, כי לסבא שלי קראו עקיבא. זה היה הסיכום בינינו, שיקראו לו עקיבא, אני הולכת לשמוע את השיעור, אתה תקשיב לי אחר כך, ואת זה אתה תגיד בעוד 8.5 חודשים.
וואו.
למה זה כל כך חשוב ומשמעותי לי הסיפור של העקיבא הזה? כי אחרי כמעט 9 חודשים, כשילדתי את הילד, ולא והוא, ואבי לא היה שם כדי להזכיר למישהו, כל המשפחה באה ואמרה, יקראו לילד הזה אברהם חיים בן אברהם חיים, לא מובן מאליו.
כמו שם אביו, שהוא לא ראה מעולם.
נכון, ואני מיד אמרתי שקודם כל בעיניי, כעובדת סוציאלית, ולא נראה לי שנכון לילד לקרוא על שם אבא שלו בדיוק אותו דבר, הוא לא בא לשכפל אותו, הוא בא להיות מי שהוא. יחד עם זה, אבי קראו לו אברהם חיים, אז אברהם חיים, אבי חי, זה אבי חי, אז זה כפול. יותר מזה, פתחתי מיד, כשאחרי שהוא נולד, שלא יודעת אם זה יהיה בן או בת, פתחתי, ואני, זה היה ערב שבת פרשת ויגש, וכתוב בפרשה, אני יוסף, ועוד אבי חי.
וואי.
אז לא הייתי צריכה יותר מזה לדעת שאני רוצה לקרוא לילד הזה אבי חי. ישבו עליי לא מעט, לא מעט, לא מעט, מטעם המשפחה, מטעם הרבנים בישיבה, ובערב לפני הברית סגרתי שאני אקרא לילד אברהם, אביחי, עקיבא, ואני אומרת לעצמי, אימא, איך הוא יעמוד בזה? ואז כשאנחנו הולכים להברית, אני לוקחת את הילד, נותנת אותו למי שאני צריכה לתת אותו, כי האבא שלו לא היה שם, ואני אומרת, בלי אברהם, בלי אברהם, בלי אברהם, זה יותר מדי, יקראו לו גם אברהם, גם אביחי, גם עקיבא, גם גרינבל, וגם אולי, אולי, אולי אני אתחתן פעם. אז בשנייה האחרונה אני אומרת, בלי אברהם, וברוך השם, קוראים לו עד עצם היום הזה, ברוך השם, אביחי עקיבא, והמפליא יותר, שזה מתחבר תמיד לקטע של ההשגחה הפרטית, זה שלילד השביעי שלי, קוראים אברהם מתניה, כיוון שהוא נולד יומיים אחרי ש... יומיים לפני שאבא של בעלי יעקב, קראו לו אברהם, והוא נפטר באותם יומים.
אז אברהם
נשאר, אז זה סתם מזכיר את הסיפור.
אז הוא הגיע כמה שנים אחרי.
קצת הרבה שנים אחרי, האברהם הזה נשאר פנוי.
אני מנסה לחשוב עלייך כאלמנה ממש צעירה, יולדת את אביחי עקיבא. לבד, או עם חברה שבאה איתך, מה עושה הנפש כדי גם לשמוח מצד אחד, ואני יודעת עם מי אני מדברת פה, זאת אומרת, את עובדת סוציאלית קלינית, מה עושה הנפש כדי גם להיות בשמחה, וגם להכיל את האין אבא, אין בעל לתינוק שכל כך ציפינו שנינו?
מאוד, מאוד מאוד, כי באמת לא, לא, זה לא היה פשוט, לקח לנו הרבה זמן עד שברוך השם זכיתי, והייתי בהיריון. אני חושבת שקודם כל הקדוש ברוך הוא נתן לי חצי שנה להתכונן לזה.
באמת, הלכנו על הלארג'.
ולהבין שזה לא תוך, זה לא כאילו חס וחלילה אסון שפתאום קורה, ואז פתאום את מגלה שלא תכננו ביחד, לא הספקנו לתכנן ביחד, חוץ מזה שסגרנו את השם, לא הספקנו לתכנן הרבה ביחד, אז הכנתי את עצמי לזה שאני הולכת ללדת לבד לכאורה. הייתה לנו בישיבה מישהי אחת עם רכב, אז היא כבר הייתה מסונג'רת שהיא צריכה לקחת אותי כשאני אצטרך ללדת. הייתה לי שכנה אחות, אז עם שתיהן באמת יצאתי לדרך, והם היו איתי, וזה מה שהיה. אחת הבדיחות המשחיקות הן שכשהגעתי לבית חולים, והם אומרים לי, אז איפה בעלך? ואני אומרת, הוא רק במלחמה, והיא שאלת אותי, איזה מלחמה? אז בשביל הבדיחה, אמרתי, למלחמת השחרור, איזה מלחמה זה יכול להיות?
עם פה התינוק, איזה מלחמה זה יכול להיות?
לא מלחמת השחרור.
כמה רחוק זה יכול להגיע?
אז אנשים כבר שכחו שחצי שנה לפני כן הייתה מלחמה. אנשים המשיכו את חייהם, אבל אני ידעתי. אז זה סתם בשביל הבדיחה, כדי שזה לא יהיה סיפור כל כך עצוב.
קטע את התינוק הזה, אביחי, הולך וגדל, אני בכוונה עושה טיזר למאזינים שלנו, ומסתכלת על החור שיש לך כאן, בגרון בין עצמות הבריח, שאני מבינה לבד שזה חור שמשם הנשימו אותך שנים אחר כך, תכף נגיע לסיפור, אבל אביחי, רק בין שנתיים וחצי, אם אני לא טועה, כשאת מתחתנת, מכירה את...
פחות משנתיים.
ומכירה את בעליך השני בעצם, יעקב.
האמת היא שאני פוגשת את יעקב פעם ראשונה ביום בעשרה בטבת. אחרי הצום הוא היה פנוי מהמשמרת, ואז הוא יכול היה לבוא לפגוש אותי פעם ראשונה, עשרה בטבת.
הוא רופא.
הוא רופא. אביחי נולד בחטא טבת, אז הייתה לי עוגת יום הולדת.
שעשתה כמה שימושים, יד שנייה במצב טוב מרופא.
והיה לי מה לתת לו. לא, היה לי מה לתת לו מעוגת יום הולדת של אביחי בן שנה.
לפחות חיממת אותה קצת במיקרו.
כי בחטא טבת זה היום הולדת של אביחי, ועשינו חגיגה גדולה כשהוא היה בן שנה. ואז באמת פגשתי את יעקב, התחתנו קצת באחרי כן, לקח קצת זמן, בכל זאת לקבל בחורה עם ילד וזה, זה קצת לקח זמן. אבל זה הסיפור שבאמת...
כי מה שאותי, ממש אני מעיזה ואומרת, וואו, הרשים, זה שאל תוך החיים עם יעקב, הנה להתחיל מבראשית, אתם לא מתעלמים או שוכחים את אברהם חיים גרינוולד, עליו השלום, הבעל הראשון שלך, אבא של אביחי, אתם לא שוכחים אותו, ונבנית שם משפחה, את יולדת אחר כך עוד 6 ילדים. אבל הבעל הראשון שלך הופך להיות חלק נוכח לגמרי בחייכם. איך עושים את זה? כי, את יודעת, דיברתי בערב שמחת תורה עם חברה, על האומנות שבנישואים שניים. את עושה עם העיניים, כי את
מחושבת עליהם.
על. נכון. כאילו זה כל כך הרבה חזיתות לשלוט עליהם בשימת לב, בנכונות של וייב כזה או אחר, אבל בעליך הראשון הוא ממש הופך להיות חלק מכם. כאילו, הנה אני שואלת אותך, איך עשיתם את זה? מה עשיתם? נולדת שם משפחה חדשה של יעקב ולוויה, פז, אבל...
ואבי נוכח לגמרי, לגמרי, שזה באמת לזכותו של יעקב, יאמר, יש לי כאן קטע שאני יכולה להקריא, שאחת הבנות שלי
פלא?
כתבה, בת אחת, שתי בנות כתבו, לפני 3 שנים, אני חושבת, ביום הזיכרון.
יו, אני יודעת מה את הולכת להקריא, אבל תראי טלפתיה. סתכלי שנייה, מה הכנתי לי כאן?
יש לך את זה.
זה? כן, לא, שאהבה לא... כתבה? סליחה, תראי איזה, איך
יפה,
אומרים...
יפה, מעניין שיש לך את זה, אבל כן.
את יודעת, אני, לפני שתקריא...
את התמונה, זה נותן לנו תמונה של בית.
זה נפלא. אני מקריאה, או את?
לא אכפת לי.
את? מי קורא לילדה שלו אהבה? כאילו, ברגע זה מתחשק לי ליצוק, איזה שם מדהים.
זה שם מדהים. זה שם
בת מדהים. כמה אהבה היום?
היום בת 28.
היא יודעת להעריך את השם הענקי
היא
הזה?
היא נפגשת עם זה יום, יום, שעה, שעה. היא עורכת את המהדורה המרכזית של ערוץ 20 בטלוויזיה.
וואו.
ילדת תקשורת לגמרי.
אי אפשר לחוס עליה עם שם כזה, כאילו, אהבה מעשית, כאילו, אוי ואבוי אהבה.
כן.
אנחנו מצחיקות את הטכנאי, אז זה גם יפה.
זה היה באמת הברקה, כי לא הכרנו את השם, אבל מאוד התאים, איכשהו, זה הייתה הברקה באמת משמיים. זה מעניין, בדיוק, אהבה נולדה בדיוק כשאחותי, שהייתה בת 40, ועמדה להתחתן. וכל כך התרגשתי מהעניין, יש לי אחות אחת, שלא הייתה נשואה עד גיל 40, והיא עמדה להתחתן פעם ראשונה.
שעה טובה.
וכל כך התרגשתי שאמרתי, בין שאר הדברים של אהבה בתוך הבית, אהבה בין הילדים, אהבה פה, אבל גם נורא, כאילו, הקדשתי את זה לכבוד החתונה של אחותי, ויש, קוראים לה אהבה, בתיה.
אז תראי, כשאת אומרת אהבה נולדה, זה הרי כזה תרתי משמע. אז כדי להבין את הבית המיוחד שבניתם, אז בואי תקריא את מה שהאהבה כתבה.
אני אקריא את
זה. כי היא כתבה את זה כשהייתה בת כמה. כתבה בעצם מכתב.
זה ממש לפני 3 שנים, אהבה כותבת בכלל, היא כותבת גם בעיתון פנימה, היא אחת הכתבות הרציניות בעיתון פנימה. אבל זה באמת, השאלה היא כאילו באמת על הקטע הזה של כמה השכול היה בבית שלנו, והוא באמת היה שם, כי הוא היה שם נוכח, כי ליעקב, פעמים שהייתי מתנצחת איתו, הייתי צוחקת, מלכתחילה אתה בדיעבד. הייתי צוחקת איתו, גילה, אתה מלכתחילה בדיעבד, אבל הוא קיבל את זה, כי הוא כל פעם היה מדבר על זה שאני באה לבנות את הבית השני, אני באה לשבת על הנדבך, נדבך הראשוני ועל זה, וזו הייתה באמת באמת הגדולה של יעקב, ובאמת זה עבר לכל הילדים, כל שנה, יוטי ציוון, כל המשפחה מתייצבת, כל שנה ביום הזיכרון לחללי צהל, כל המשפחה מתייצבת.
אז לוי הפז, אנחנו בהתחלות של בראשיתיות שכזו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, וחוזרים לספר על הבית המדהים שלכם, ולהקריא מכתב שאהבה ביתך כתבה לבעל הראשון שלך, שהוא בעצם לא אבא שלה, אבל זה כזה מלא לב. בוקר טוב, כדליבה, יום שני, אנחנו עם לוי הפז באולפן, אז אלמנה צעירה, עם תינוק, מתחתנת עם יעקב, דוקטור יעקב פז, מקימה בית חדש ושמח, הנה מכתב שכותבת ביתה, אהבה, היום בת 28, לבעל של אמא, אני מקריאה מתוך הטקסט, לבעל של אמא שלי, לאבא של אח שלי, או בקיצור, לאבי. מוזר לכתוב לך מכתב, מעולם לא נפגשנו או דיברנו, ואתה בטח לא יודע, אבל אתה חי בכל כך הרבה מובנים. אולי אתחיל מהיכרות, אני אהבה, הבת השישית מתוך שבעת הילדים של לביה, האישה שלך. התיישבתי לכתוב לך קצת עלינו ועל החיים בצלחה. לפעמים חושבים שכשאלמנה ניסית מחדש, היא אולי שוכחת את הבעל הקודם, או שהבעל החדש מנסה למחוק את זכרו של הראשון. אצלנו? ממש לא. אמא לא שכחה אותך לרגע. מדברת, מספרת, משתפת, ומתגעגעת תמיד. ואבא? אבא לפעמים שוכח שהוא בכלל לא הכיר אותך. אחרי כל השנים האלו, הוא כבר יודע בעל פה את כל קורותיך, ומספר לאחרים הכל על מי היית. פעמיים בשנה אני מגיעה לקברך, וקורא לי שאני חושבת, למה אני באה? מי זה שקבור כאן? ולמה אני מגיעה לקבר הזה שוב ושוב? הרי לא הכרתי. והחיסרון לא מורגש לי חזק ביום יום. אבל אז כשמסתכלת על אמא, אני נזכרת מה אני עושה פה, ולמה אני ממשיכה להגיע. גדלנו על השכול, גדלנו עם השכול, אבל בעיקר גדלנו מתוך השכול. וכשיוצא לי לחשוב על אמא שלי, השמחה והאופטימית, אני לא תמיד מצליחה לדמיין איך יכול להיות שהיא הייתה אלמנה צעירה, בגילי ממש, שברגע אחד נשארה לבד בחוסר גדול כל כך. כי אמא שלי לימדה אותי שהאובדן ילך איתנו כל החיים, אבל השאלה מה אנחנו עושים איתו היא החשובה, אם אנחנו צומחים וגדלים ממנו או נופלים. לביה, איך? מה עשית? מה את עושה?
קודם כל זו שאלה לגמרי, אז אני באמת מאוד מרשים, כי זה מדהים שאני בכלל לא מכירה את הקטע, זה דברים שאהבה כותבת וכותבת, וזה מדהים ומקסים.
מוסד לנו נחת הילדות שלנו,
ברוך השם, ברוך השם, כולם. באמת, אני שוב חוזר ואומר שזה באמת לזכותו של יעקב יאמר, כי באמת ברגע שהוא נפגשנו, והוא נפגש עם הסיפור, והוא ידע שהוא צריך אמור לגדל את אביחי כילד של אבי ושלו, סיפור, חזרנו חזרה לשבועות, אז אני מספרת שוב שכל שנה בחג השבועות, יעקב יודע, כיוון שההזכרה של אבי ביוטי ציוון, ואביחי מגיל 6-7 כבר תמיד בבית מדרש, עומד ואומר משניות לזכר אביו, ומי שלימד אותו כל שנה בחג השבועות, ישב איתו בלילה בזמן של תיקון ליל שבועות, זה יעקב אביו, שישב ולמד איתו ולמד איתו ולמד איתו כל שנה מחדש. אז זה קצת נותן לנו את הטעימה מאיפה זה מגיע.
אבל יש בי הרגשה, אולי שהיא נשית, שעקרת הבית, היי, היי לביה, שאת מנצחת, את יודעת, מועצת גרציאני, על כל הסיפור הזה. מה את עושה שם בדיוק? את יכולה להסביר לי? כאילו, איך אין קנאה? איך הכל שלב ורגוע? איך הילדים מקבלים את אבי? איך אביחי מקבל את יעקב? איך יעקב מקבל את אב? מה?
אני מתה, קסמים. פשוט, אני לא יודעת, הכי פשטות שיש. זאת התשובה, כאילו לא חשבנו יותר מידע, זה פשוט בפשטות. אני משתפת את, אבי, את יעקב בסיפורים על אבי, אני משתפת את הילדים בסיפורים על אבי, משתפת את כולם בסיפורים על מה שאפשר. בעזרת השם, שבאמת כולם ימשיכו ויהיו באמת מקסימים כמו שהם היום גם היום. אבל באמת אני חושבת שזה הפשטות, ואם אני מזכירה שאני גם עובדת סוציאלית ומלווה משפחות ומלווה אלמנות ומלווה כל מיני, הפשטות, אני חושבת שזו התשובה.
זאת מילת המפתח.
המפתח, לגמרי.
פשטות, כנות, אמת כזו.
באמת, באמת, ויש סרט מדהים שיצא, שעשו הטלוויזיה הישראלית על אביחי, שנקרא חזור אליי, שבאמת רואים שם סרט שבאמת רואים את אביחי יוצא למסע להכיר את אבא שלו, ששם הוא הולך ופוגש כל פעם חבר אחר, שמספר לו עוד איזשהו פן על אבי, וגם כמובן בסרט מופיע גם יעקב שמשחק איתו פינג פונג, ואני גם שם שמראה לו את כל התקליטים שגידלתי אותו על אותם תקליטים של אבי שאבי כל כך אהב, כי אבי מאוד מאוד אהב את השירה והמוזיקה והנגינה, ומזכיר שאביחי הוא זמר ונגן היום, וזה כמובן גם מהגנים של אבא שלו, אבל גם מהדחיפה שלי, של ברור לי שהוא ממשיך עם המוזיקה.
שזה משהו שאני חייבת לדבר איתך עליו. הנושא הזה של ניגון ושל שירה, כי תכף בהתקדם החיים, אגב, אני חייבת לשמוע, רגע, אני יודעת שאני קופצנית, ואני כבר מסתדרת עם זה כמעט 50 שנה. אביחי נשוי לאביטל, את חייבת לספר למאזינים את הסיפור ההזוי הזה, ככה בסוגריים קטנים, כאילו כלום לא קרה.
טוב, את לקחת אותי לכל מיני מקומות מעניינים, שברוך השם, יש הרבה מה לספר עליהם, רק שיש לנו עוד המון אחר כך. אני נלחצת. על שם אבי נקראו 14 ילדים, יד. 14 ילדים קוראים על שמו, אביה, אבי חי, אבי חיל, אבי שי, אביטל כמובן, באמת, 14 ילדים עם שמות מכל הכיוונים, אביעד.
שחברים שלא רצו להנציח אותו דרכם.
גם קצת משפחה של אבי שיש שם אחיינים, וגם חברים טובים. ואחת הבנות שקרויה, הראשון שנקרא על שמו היה אביחי, שכחתי את השם משפחה שלו, אבל הוא היה הראשון עוד לפני שאביחי שלי נולד.
וואו, קלה.
ושלושה ימים לפני שאביחי שלי נולד, נולדה הבת, הבת של הרב דודי פוטש, שהיה חבר מאוד מאוד טוב של אבי, והם החליטו לקרוא לבת שלהם אביטל על שם
אבי.
ובמשך השנים, כל השנים, אותם ילדים, לפעמים כן, לפעמים לא, היו מגיעים ביותי ציוון להזכרה. אני גם מאוד מאוד היה חשוב לי להכיר את הילדים האלה, לתת כל שנה איזשהו מתנה לפעמים לילדים או בהזכרות. יצא איזשהו פרקי תהילים לזכרו, אז חילקתי לכל ילד וילד מהילדים שקוראים לשמו. בכל אופן, באמת מדי שנה הילדים, חלק נכבד מהילדים היו מגיעים גם להזכרה, כך שאנחנו, אני הכרתי גם את אביטל כהבת של דודי ומירה, שהיו במקרה גם חניכים שלי מבני עקיבא, כמו שאבי היה חניך שלי בבני עקיבא, והיא הכירה את אביחי, כי היא הייתה מגיעה כל שנה להזכרה, ועם הזמן, כשהגיע זמנם, איכשהו עלה הרעיון, שאולי נעשה את ההיכרות הזאת.
שידך.
שידך, שידך, לכל דבר זה היה, ושניהם ידעו בדיוק כל אחד מי מה מו, וברוך השם, זכינו, ואביטלי קלתי היום.
לא, זה סיפור ענק. סיפור כאילו... ענק,
ואיך היא אומרת, הקדוש ברוך הוא הבמה הכי טוב שיכול להיות, בסרט שעשו לכבוד החתונה שלהם. ברוך השם, אביטל ואביחי, שניהם ההורים לשבעה ילדים מתוקים, אוי,
אוי,
שכולם יודעים שהם, שני ההורים שלהם קרויים על שם סבא אבי.
נראה לי שאם החלס מתחיל דלס, לא היה כזה סיפור.
סיפור מדהים.
אז אם אנחנו חוזרים דרך אביחי ואביטל אל השירה במשפחה שלכם, אז גם אני זוכרת שראיתי איפשהו שכדי להתאושש מהמוות של אבי מנגנים, כשאביחי פיצקלה.
עוד לפני, כבר בבטן הוא שומע את כל הנגינה, כי באמת... כשאני מדברת הרבה על אבי, אבי היה איש של שירה, איש של קרליבך, איש של כל המוזיקה כמוזיקה, וכשבאמת נשארתי לבד במבשרת, באו כמה חברים טובים ואמרו, אנחנו עושים אצלך מלווה מלכה. במשך שנתיים היה אצלי כל מוצאי שבת מלווה מלכה אצלי בבית, עם שירי נשמה, עם שירי קרליבך, עם שירים, דברי תורה, שבאמת זה נושא בפני עצמו, עד כמה זה משמעותי, כי אנשים נכנסו הביתה, זה לא האלמנה הזאת, המסכנה שאף אחד לא יודע איך היא נראית. נכנסו הביתה, ואז רואים שהתריס נפל, רואים שהמנורה מקולקלת, ואז אנשים נכנסים הביתה ומתחילים גם לעזור.
אבל אני... השירה הזאת, אמרנו קודם, כלי עבודה אחד הוא הפשטות,
והשירה,
אבל כלי הבא השירה הוא השירה.
היא...
כי תרשי לי רגע, משהו שעשה לי כזה ככה, זה ששבוע לפני שאבי נהרג, הוא היה בהופעה של הגבעתרון, הבנתי. ים השיבולים שמסביב, נכון. כן, עמק ישראל היה שם נכון. קיבוץ גבע.
כן.
זאת אומרת, השירה הייתה מאוד...
מאוד משמעותית.
בחייו.
לא, לגמרי, לגמרי, וזה מה שגם... ככה זה היה גם לגדל ילד, שיהיה ילד שמח, שקופץ ורוקד ומקפץ עם התקליטים של אבי, שהייתי משמיעה אותם כל הזמן בבית, כל הזמן, ואביחי מהרגע הראשון מתחיל לשיר ולקפץ ולרקד, ולשמוע את השירים
של אבא שלי. וגדל להיות ילד שמח, על אף שהוא יתום מאבא. אז אם אני לוקחת את האלמנט הזה, את השירה הזאת, את הדבר המאוד נוכח הזה אצלכם, בצמיחתו של הבית השמח הזה, אז בואי נקפוץ רגע לטטטטם, אל הלילה הזה. כאילו זה לא מספיק להתחיל מבראשית ולאסוף כוחות ולבנות אלמנה בית חדש. הלילה הוא, לפני כמה שנים זה היה לוויה?
שש וחצי שנים,
תרי לגמרי. שיעקב בעצם שומע אותך מחרחרת או נושמת לא באופן סדיר, מה היה שם?
מוצאי שבת, האמת היא שאני לא זוכרת מה שם הפרשה, וזה לא טוב, פעם הבאה אני אבדוק את זה. בכל אופן, מוצאי שבת, אחרי שהיו לנו 7 זוגות חברים שלי שהיו אצלנו בבית, היה כיף נורא שאני לא זוכרת כלום מהשבת הזאת. לא ידוע לי כלום, אנשים צוחקים עליי, את לא זוכרת את הדיונים שיש שם? לא זוכרת.
עבדת קשה מדי?
אין לי מושג, אבל לא יודעת.
מה קרה ללב?
3 לפנות בוקר, יעקב מתעורר, שזה נס לפני עצמו, פה מתחילים הניסים. הנס הראשון שלי, שאני מסבירה תמיד, זה שאביחי נולד, זה הנס גדול אחד. הנס הבא זה הנס הזה שיעקב מתעורר, ב3 לפנות בוקר, שומע חרחורים, שומע נשימות לא טובות, אני לא יודעת מה הוא שומע, אני לא, לא, לא הייתי שם. והוא, מה פתאום אתה מתעורר ב3 לפנות בוקר? הוא בדרך כלל היה בן אדם שישן טוב, טוב, טוב. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יתעורר ב3 לפנות בוקר, הוא מתעורר ומתחיל לצעוק לי, לוויה מה קורה, לוויה מה קורה, נותן סתירות, נותן ליטופים, נותן מכות, ובאינסטינקט של רופא, כמו שהוא תמיד היה מספר את זה, שם יד ומבין שאין דופק. והנס הנוסף היה ששתי הבנות שלנו, גם אהבה וגם אמונה, היו בדיוק מוצאי שבת, חזרו מאיפה שהם היו וישנו בלילה בבית, כי ראשון בבוקר הם נוסעות לירושלים, והוא צורח, מתחיל לעשות לי החייאה במיטה, ואז הוא מתחיל לצורח, בנות, אני עושה החייאה לאמא, תרוצו, תזמינו אמבולנס. כי אם הוא היה צריך לעזוב אותי וללכת לחפש בטלפון את האמבולנס,
אז הוא היה מזניח את ההחייאה.
בדיוק. ולכן אנחנו אומרים שזה היה נס אחד גדול, שהם גם, וגם שהם שמעו, וגם שהאהבה מתעשתת ורצה לטלפון ומזמינה את כוחות האמבולנס. ויעקב בינתיים ממשיך ועושה החייאה והנשמה והחייאה והנשמה, ומסביר שבדרך כלל לא עושים הנשמה, אבל כיוון שזאת אשתו, הוא לא חשש כל כך, הוא עושה גם הנשמה. ואחרי 8 דקות שהוא עובד לבד, לבד, ועושה את כל מה שהוא יכול, מתחיל להגיע הפרמדיק הראשון שבא וצועק עליו, מה אתה עושה אחיה במיטה? לא עושים במיטה, עושים על הרצפה.
כי צריך את הקשיח הזה.
את הקשיח הזה, והוא אומר, הייתי מוריד אותה לרצפה, אז גם הראש שלה מתנפץ, לא רק הלב. וברוך השם, ביחד הם מורידים לרצפה, ומתחילים לעשות עבודה משותפת, ומתחילות הכוחות להגיע, מתחילים להגיע הפרמדיקים, ומתחילים להגיע אמבולנסים, ומתחילים להגיע כל מי שרק צריך. ומתחילים גם להגיע תן ונתן, שזה אומר עם דפיברילטור שעם מכות חשמל. ומתחילים לתת מכות חשמל, ונתנו מכת חשמל אחת, ומכת חשמל שנייה ושלישית. בינתיים שום דבר לא קורה, ושום המדדים לא חוזרים. ויעקב צורח לשמיים וצורח, ואחד הפרמדיקים הוא אחד הרבנים שגם יושב, גר ביישוב.
מקדומים.
יעקב, מקדומים, ויעקב, הוא אומר לו, יעקב תעזוב, תפסיק לצרוח, אתה מפריע להם לעבוד, בוא נלך לסלון ונגיד תהילים, והם יושבים בסלון ואומרים תהילים, ועושים עוד מכה אחת ברביעית, ואז הם אומרים, נראה שקרוב לוודאי שאין מה לעשות. ובניסי ניסים, משום מה, באמת משום מה, במקום להגיד לו, זה לא מצליח וזהו, דוחפים את המכה החמישית, והמכה החמישית מתחילה לתת את אותותיה, ופתחילים לחזור כל מיני סממנים של דופק, קצת דופק וקצת משהו, וברוך השם, אז מחליטים שמטיסים אותי לבית חולים, בנסיעה בעם אחד האמבולנסים, ומסתבר, לא מזמן פגשתי אחד הפרמדיקים שהיו, ואומר לי, את חושבת שזה היה המכה החמישית? היה גם 6 ו-7 באמבולנס. אז זה לא ידעתי, כי תמיד אני אמרתי, למה? בזכות מה המכה החמישית? תמיד זה היה איזה מוטיב, המכה החמישית. אז מסתבר, עכשיו מסתבר לי, שזה גם היה 6 ו-7. בכל אופן, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, הגעתי לבית חולים.
אבל זה לא סוף הסיפור. את מגיעה לטיפול נמרץ, זה רק ההתחלה.
זה רק ההתחלה.
לבבי.
איזה דום לב, מוות קליני לכל דבר.
ו16 יום את...
16 ימים אני בקומה, וכולם, וזה אחת התמונות שאני באה להראות לך, כדי להאמין, זה לא יאומן, יש לי פה תמונות שמישהו צילם בימים שהייתי שם ובאו ושרו וניגנו והאמת היא שבשמחת תורה שהייתי השבוע וסיפרתי את הסיפור, עבר ליד איפה שהייתי ודיברתי, מישהו שגם היה נוכח שם, ופלאם אומרים לו, וואי, שם, בדיוק הזכירו את השם שלך, שאתה היית נוכח בזמן שלוויה הייתה בטיפול נמרץ וכולם שרו. הוא אומר, אתם לא מבינים, מבוקר עד ערב ישבו שם המשפחה ושרו ושרו ושרו.
הנה שוב השירה חוזרת אלינו.
השירה חוזרת לגמרי, וזאת השירה.
זה מה שהעיר אותך, אבל.
אני לא יודעת, אבל אני יודעת ששרו ושרו. ומה שהתברר בסוף זה שבעצם פתאום התחילו לשים לב, היה דבר אחד, זה שבעלי עמד לידי עם פחית קוקה קולה, ואמר ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, ופתאום הוא שם לב שאני אומרת עם עיניים עצומות אמן.
לא, זאת המילה הראשונה שהייתה לך בעצם, אמן אמן אמן.
אמן.
וואי.
ויחד עם זה היה פעמים נוספות ששמו לב שאני גם מתחילה לזמזם או לומר את המילים של השירים ששרו איתי כל הזמן.
אז תראי.
זה המילים הראשונות שהיו, השירים והאמן.
והאמן, אמן שירים. אנחנו שוב יוצאות להפסקת פרסומות, ועכשיו מובן לי החור הזה כאן בגרון, ונחזור לסכם את ההתחלות שלך לוויה. כשמך כן את.
משתדלת, זה לזכותה של אמא שלי כנראה.
אמהות יש להם שכל, אז פרסומות ונשוב. קדליבה, אנחנו בחלק המסכם והאחרון שלנו עם לוויה פז. ניסים ונפלאות, התחלות חדשות. לוויה.
טוב, אז באמת פתחנו בעניין הזה של התחלות חדשות ואיך מתחילים, וזה מאוד מתחבר לי, כי אם אנחנו חושבים, קודם כל לא הוזכר כאן שיעקב נפטר, לפני שנה.
אני פחדתי להגיד. לא ידעתי, כאילו, הוא אצלי מצטער כמו זה מלאך כזה,
שעשה
בית.
הוא מה לעשות שהוא נפטר לנו לפני שנה, וזה עצור.
ממה הוא נפטר?
ממחלה, שגם כן חלה 6 שנים הוא היה חולה, בדיוק לפני שאני, את האירוע שלי זה היה בדיוק לפני כן הוא חלה, ואחר כך חזרתי הביתה ותוך שבוע חזרה המחלה.
איפה הוא קבור ואיפה
בקדומים.
אבי בקדומים?
הוא קבור בקדומים, אבי קבור בנחלת בירושלים. אני כן מזכירה את יעקב, כי אי אפשר שלא, כי זה בדיוק לפני שנה, ערב ראש השנה הוא נקבר, ערב ראש השנה, ואין מה להגיד חוץ מזה שהכל כנראה כל כך כל כך מדויק, קדוש ברוך הוא נתן לו 99% מהשנה, וכשאת שואלת אותי על התחלות חדשות, בחוויה שלי כל יום, זו התחלה חדשה.
לי עושה דמעות שיעקב נפטר.
לגמרי.
לא יודעת למה, כאילו, בוודאי. איזה איש שבנה את המשפחה ההיא ואת זו וזה.
לגמרי, לגמרי, לא רק לך.
זכויותיו.
לא רק לך, לכל המטופלים ממש. שלו שאני פוגשת ממש. ושאומרים כמה הוא חסר לנו, כמה הוא חסר לנו. ואני כן, בגלל הזמן המצומצם, נאלצת להגיד כמה, אז קודם כל באמת בשבילי, מה זה התחלה חדשה? זה כל יום התחלה חדשה. זה כל יום איך מתחילים את היום, איך מתחילים את השבוע. הייתה לי שליחות מדהימה במשך 36 שנים שחייתי עם יעקב, כי אשתו של רופא, שזה נושא בפני עצמו, צריך להזמין אותי לשיחה שלמה רק על מה זה להיות אשתו של רופא, שהוא רופא משפחה, שבאים אליו בשבת בצהריים, שבאים אליו באמצע קידוש, באים אליו בליל הסדר, בכל הזמנים שרק אפשר, בדיוק חשבתי על זה עכשיו, שאם הייתי לאזור צפת, הייתי רצה לבקר את החולים שם בבית חולים, כי אנחנו התרגלנו שלכל נסיעה שאנחנו נוסעים, עוצרים בדרך כשרואים תאונה, ויעקב הולך לטפל, ואחר כך הולכים גם לבית חולים, לפגוש את המטופלים, וכולי וכולי וכולי, אין לנו זמן לזה. אז באמת הקטע הזה שקודם כל, איך מתחילים מההתחלה, פעם שנייה של להיות אלמנה, ולהתחיל את החיים מחדש, לא פשוט בכלל. הייתי 5 שבועות בטיפול נמרץ, שבוע אחד בפנימית, כי עדיין לא אישרו לי להתקבל לבית לוינשטיין, יעקב היה צריך להילחם על זה קשות, עד כי אמרו שמי שאין לו סיכוי, אז אנחנו לא מקבלים, אבל בסוף השתכנעו, כי הוא עבד על זה מאוד מאוד קשה, והייתי 5 שבועות בבית לוינשטיין, שם אני לומדת ללכת, לדבר, לכתוב, אני זוכרת את השאלות, אני הרבה יוצאת עם השיחה הזאת של מה זה עידוד, אני כמדריכת הורים, מה זה עידוד וכמה אני מבקשת ומתפללת, גם בבית לוינשטיין, גם במקומות האלה, תעשו עבודה של עידוד, כי אני זוכרת את עצמי מובכת, ששואלים אותי איך נראה שעון, ואני לא יודעת איך נראה שעון, אני לא זוכרת איך נראה שעון, אז אני אומרת להם בהתנצחות, מה זאת אומרת איך נראה שעון? שעון, יש ספרות, אומר, כן, אבל תציירי לנו איך נראה שעון, ואז אני אומרת, וואו, אין לי מושג, הלכתי ולמדתי מהר מהר, נראה שעון. דברים נוספים שאני אומרת
יש ככה... יש התנצחות במוח בין להיות כאילו מובסת ולא יודעת איך נראית שעון?
שבעצם אני לא כל כך יודעת.
איך נראה שעון, כן.
אני באמת לא כל כך יודעת, כי המצב של המוח שלי גם עבר משהו, וגם הפיזי. ואני אומרת עוד, חזרתי חזרה אחר כך הביתה, אחרי 3 חודשים, ופתאום את מתחילה להכיר את כל הבית מחדש. אז מה זה להכיר מחדש? איך רייקוב היה צוחק עליה תמיד, מה שקורה לך, שאת פותחת את הארון, כל יום יהיו בעיניך כחדשים. הייתי אומרת, איזה כיף, יש לי סמלה חדשה. איזה כיף, יש לי מחוות חדשה. לא זכרתי, וזה אני אומרת את זה לאנשים. וואו, תסתכלו על הדברים שיש לכם בבית, תהנו ממה שיש לכם, תרוויחו את מה שיש לכם, לא מובן, לא צריכים להיות 3 חודשים בבית חולים כדי ליהנות ממה שיש. תרוויחו את מה שיש, ודבר נוסף, הכי חשוב לי, האומץ. האומץ, זה שאני יושבת פה, זה גם פרי האומץ שהעזתי קצת ככה לדחוף, ואני אומרת את זה בהרבה הרבה הרבה חוויות שיש לי, שאם לא הייתי מעיזה, אז גם לא הייתי מגיעה להרבה מקומות, ובעזרת השם, שהשם ייתן לי אומץ לדחוף את עצמי לעוד מקומות, אז אני ממש מודה לך, כי באמת זה עושה לי נורא טוב, אני מרגישה שיש לי את השליחות שלי בכל זאת, להפיץ את הטוב, להפיץ את הדבר, ובאמת לנסות לראות כמה הקדוש ברוך הוא מדויק, על אף שכל כך קשה, ואני לא יכולה להגיד שלא קשה, קשה. להיות לבד בבית כל היום, והיום, אני חושב שבשנה הראשונה זה יותר באמת להתמודד. שנה שנייה, עכשיו אני מרגישה שאני, כל הקטע של הגעגועים, להתחיל להתגעגע ובאמת להבין מי היה יעקב, ומה הוא תרם לי, ומה הוא נתן לי.
תראה, הוא לא סתם עושה עולה יורד כזה.
כן. אז באמת, בעזרת השם, ואני באמת חייבת לומר שזה עושה לי נורא טוב.
לביה, כיף שבאת. ואת באמת מלמדת שכשאת רוצה משהו זה קורה.
לוואי, לוואי, לוואי.
הנה, זה קרה, רצית, והנה המשדר שלנו. צריך להגיע לסיומו. הרבה הרבה ברכה, הלאה, הלאה. נסיים עם שיר? רציתי שיר של אביחי.
בדיוק.
יאללה, תודה רבה. אומקה דליבה. פסח באגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, להתראות.
מנגינה, שמעתי עמוק בלב, צליל שמח אך כואב, התנגנה, נעלמה, כמעט נדמה מנגינה, ניסיתי בה להיזכר, תו אחד שיעורר, איפה היא, איפה היא, מנגינת ליבי מנגינה רחוק מעבר ים אולי אמצעי השם לא מוכר אחרי המנגינה חזרתי ללא בשורות ידיי היו ריקות איפה היא תחבי מנגינת ליבי מסביב לא שומעים